שכח לספור ספירת העומר ולא שפה כל הלילה, סופר ביום ולא ברכה. אם שכח לברך באחד הימים, בין ביום הראשון, בין בשאר ימים, סופר בשאר ימים ולא ברכה. אבל אם הוא מסופק שמד דלג יום אחד ולא ספר, או שמד לא דלג, לספור בשאר הימים בברכה. בליל שבת, לכן בליל יום טוב, במקום שמקדשים, מברכים וסופרים לאחר הקידוש בבית הכנסת. במוצאי שבת ביום טוב, סופרים ספרת העומר קודם מההבדלה, אחר קדיש הקבל. וכשאחד יום טוב האחרון של פסח במוצאי שבת, שאז אומר קידוש והבדלה, בפעם אחת, יש לספור קודם שמברכים על הכוס בבית הכנסת. אסור לאכול חדש. רב בזמן הזה, בין לחם, בין קרי, בין קרמל, עד תחילת ליל 18 בניסן, ובארץ ישראל עד תחילת 17 בניסן. אנחנו הפוסקים. האם ספירת העומר במשך 7 שבועות, כולם חשובות מצווה אחת, או כל הלבלל הזה מצד פני עצמו? לדעת רבינו יצחק הזקן בעל התשוחות, כל אלה ולילה זה מוסר בפני עצמה, שאנחנו מברכים כל אלה בפני עצמה, לא מברכים לילה אחת ופוצרים את כל ספרת העומר, משמע שכל לילה זה מוסר בפני עצמה. לכן לפי דעתו של רבינו יצחק הזקן, אם שכח ולא שפת ספרת העומר, לא בלילה ולא ביום, יכול לספור מכאן והלאה בברכה. יש כל אלה, אין לה קשר עם חברתה, כל אלה זה מוסר בפני עצמה. כך דעת הרבה פוסקים. לעומתם, דעת בעל הלכות גדולות, הוא סובר שכל הלילות כולם מצווה אחת שלי. שכך נאמר, 7 שבתות תמימות תהיינה. אם חסר לילה אחת, זה לא תמימות. סתורם התמימות. וכי לכן, לפי דעתו שבערכות גדולות, אם אחד שכח ולא ספר, לא בלילה ולא ביום, הפסיד ספרת העומר, מצד ספרת העומר. לכן, כיוון שזה מחלוקת של פוסקים, מה אנחנו עושים? סופרים ולא ברכה. לספור שמי הלכה כמו רבינו יצחק, שקורא לה מצד פני עצמה, אז חבל לו להפסיד שאר הלילות. מאידך, בעניין הברכות, כמה נצטרך ברכות להקל. כי רבים פוסקים עם רבינו יצחק הזקן, ורבים פוסקים סופרים כמו דעת מערכות גדולות. למשל רבינו אבי האנדרי, רביה, כותב במפורש כמו דעתו שבחו גדולות, שאם לילה אחת לא ספר, הפסיד את שאר הלילות, ויספור בלי ברכה. כך דעתו של הגאון בעל עול זרוע, כך דעתו של בנו גם כשל עול זרוע, בחיים, בשלוש ישיבות שלו, גם כן הוא פוסק כך. וכך דעת גם כן רבינו יהודה בר יצחק ענב, משפחת ענבים, פירוש על דברי הריף, וגם הוא פוסק כך. וכן, יש הרבה פוסקים שסוברים כך, וגם הרב, כשראה, יש הרבה פוסקים שסוברים כך, לכן פסק בשולחן ערוך, אם אחד שכח ולא ספר ספרת העומר לילה אחד, וגם ביום לא נזכר, אז בלילה שאחר מכן, והלאה, יספור בלי ברכה. יפסיד את הברכה, בלי להשתפק ברכות להקל. לגבי מצד הספירה, חבל להפסיד, מה הוא מפסיד? לכן יספור כל ערב בערב, שמהר לך, גם הוא רבינו יצחק הזקן. שזה בעל תוספות, שגם הראש מסכים כדבריו, גם הטוב מסכים לדבריו, הר"ן מסכים לדבריו. וכן לכן הוא פוסק מעיקר הדינה, בספירה, יספור בלי ברכה, אבל לגבי ברכות, ספק ברכות להקל, לכן פסק מרן שלא יברך. כל זה יודע בבירור שהוא לא ספר. אבל אם הוא מסופק, אם ספר או לא ספר, כאילו הוא מתפלל בבית, ומחר, כשהוא בא להתפלל עם הציבור, והוא רוצה לספור ספרת העומר, תחיל להסתפק אם בכלל אתמול הוא נזכר, ספר ספרת העומר או לא ספר ספרת העומר. אם אדם מתפלל בציבור, לא יבוא להכלל ספק. דרך כלל, הציבור כולם סופרים וספר יחד איתם. אבל זה יכול לקרות כשאדם למשל היה ספר ספרת העומר לבדו, בבית, הוא קורא מתפלל ערבית למשל בבית, וערב אחד נסתפק אם הוא כן ספר ספרת העומר או שכח. לכן כשהוא מסופק בדבר, יש לזה כמובן, צריך להשתדל להיזכר. אם זכר טוב, לא זכר, מה לעשות? הסופר ספרת העומר מכאן הבא בברכה. יכול לברך. למה? غشية تفكس فكا شمي بخلال هلاخا كمو دعفر شر ربيني وشحك البكين شكول الابير على مصفار فني عصماهي يبزو مصفار فني عصماهي كلو افسي شعر الادوت بخول يباريخ انتو ما تكلم الله انا لخا كمو ربيني وشحك انا لخا كمو بعض خوك دولوت بحبيرام شصبرين شبلالا احد وصفار دلوتي بموت وانسيين شمي بامت ممللا هو سفار طب اطوع شو له سفار طب اطوع سفك كما شيء سفك مستريح في معود سفك كلا محركة تبوزين بعد بستلوب سفك سفكا خل المسموات كلها كما نال سفك في سفك سفكا نحن متحشمين بالذيك إلو نحن مين كروب لبداش وعساج لخين سفير مكان مفبا ببرخة هما كل ذي بسفر ترومات الدشن بشام سبيل تدبرين يوتر بפניש באמת הפוסקים האחרונים בכללם הגאון רבי דוד פרדו בספר מוכתם בדוד בסימן ג' וגם הגאון הרב חידה ומחזיק ברכה סימן זי ובקר יוסף שם כתבו שבעליני ברכות כל כך אנחנו חושים ויראים שאפילו אם יש את הטקסט ספקה שיש אפשר לברך נמנעים ולא מברכים בפניש עמון לא תישא שם שומן לך לשם כתוב העולם כולו נזעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לתפסה שם שם אליה כאן לשם בגמרא בשבועות למצאת והרי כל המברך ברכה שנצריכה כתוב בגמרא מסכת ברכות למזגימן שעובר משום לתפסה שם שם אליה כאן לשם לכן חומר איסור ברכה לבטלה חמורה מאוד בכל העשורים אנחנו סרחים על ספק ספקה ועושים מעשה לגבי עניין ברכות אנחנו חושים מאוד אפילו בספק ספקה לכן אין לעשות מעשה כך העלו האחרונים וכך פשטה ההוראה ברוב האחרונים אף אף איש גם זה לא יצא מזה מחלוקת עוסקים רבים אומרים כמו דין של ברכה לבטלה כמו דין של כל האיסורים אפילו באיסור של הלכות שבת של הלכות נדה, הלכות עריות סוברים, יש ספק ספקה, מתירים יש את איש, אנחנו לא יודעים אם מת בעלה או לא מת בעלה ויש לנו מחלוקת של פוסקים בדבר אם קובעים בזה מיטה או לא קובעים אז מה עושים? אז מצלפים ספק ספקה ומתירים אותה לעלמה יש לך דבר חמור כמו אשת איש וכן היא בחזקת אשת איש ולמרות הכל, אם יש למשל ספקות על מותו של בעלה אם מת או לא מת יש עדויות למשל, יש סתירות ועדויות אז סומכים על הפוסקים שיש בזה מחלוקת של פוסקים אם יש ספק ספקה, מתירים אותה ללכת להתחתן אם כן, גם כפה, גם ברכה לבטלה, אותו דבר ועזעת של כמה האחרונים לדינה הקופנים אין אחריה מנהג ולא כלום פשט המנהג שלא סומכים על ספק ספקה בעניין של ברכות ברכות לבטלה חמורות מאוד ולכן מורים שבע תעשה עדי תדע שהרי בענייני אשת איש פוסקים אנחנו כמו דעת מרן אם הרב בשוחה ערות פוסק שהיא מותרת ומתירים ובענייני ברכה אנחנו חושים ספק ברכות להקל אפילו נגיד עצו של מרן לכן חושים מאוד בענייני ברכה לבטלה כך פשט המנהג בכל ספריך האחרונים משיעיין יראה שמאוד חושים בענייני ברכה לבטלה אם כן, ספק ספקה גם כן לא מועיל אז מה הרווחנו עכשיו? אנחנו פה אומרים הוא מסופק אם אמש הוא ספר ספק אתה אומר? הוא לא ספר הוא לא יודע בבירור אנחנו עושים ספק אחד במציאות שהוא לא יודע אם ספר או לא ספר וצרפים עוד ספק אחד שמחלוקת הפוסקים אם כל אדם מצווה בפני עצמה או כל הילות כולם תלמות תהיינה אז אומרים שיש כבר שיש בזה ספק ספקה, מכירים שיכול לברך, למה יכולים לברך? עדיין זה צריך עוד לבסס את ההרצב הזה. לכן, כשמעיינים במקור של הדברים, מרן בית יוסף עתיק את זה משם תרומת הדשן, בקצרה הביא דברי תרומת הדשן. תרומת הדשן היה אחד הפוסקים המפורסמים לפני 500 שנה ויותר, והיו מחשיבים מאוד את סברתו, כי היה לו, תתה לו סברה ישרה, וכותב בספר מערשדם, רבי שמואל דימודנה שהיה בדורו של מרן אומר מעיד אני עליי שמורי ורבי הגאון רבי יוסף טייצק היה מחשיב סברתו של בעל תרומת הדשן כדעת הרשב"א כל כך היה מחשיב סברתו של בעל תרומת הדשן רבי יוסף טייצק זה חברו של מרן שלושה יוסף היו שכולם היו רואים לחבר ספר בית יוסף כך כותב הרב חידה הרב רבי יוסף בן לב מהריבל בלשון הפוסקים תמיד מציינים אותו מהריבל ורבי יוסף טייצק ורבי יוסף קארו ומכולם מתוך השלושה הכי נכבד זכה רבי יוסף קארו והוא חבר את הספר הזה והתקבל בכל תפוצות ישראל כי היו גם כן המלאך המגיד שהיה הוא היה משנן תמיד בשניות ונוצר מזה מלאך שהיה תמיד היה מדבר עם מרן רבי יוסף קארו והיה אומר לו שיזרז, ויזרז אותו. תראה, חבר אחד גם כן בחירים לעשות ספר כזה, אחר כך יהיה כל יגיע אחר הריק, תזרז מהר, תגמור את זה אתה, הקדמת אותם, כל הכל קודם לך, דוגמה. וכך היה. ולא רק שלושה אלה, היה חרמה במשה יסלש, גם כן עבד וטרח, צרחה יתרה, כדי לעשות חמור כמו מרן. כמובן בסגנון אחר, כל חכם וחכם בסגנון אחר. אפילו נביאים, כשמתנבאים, נבואה אחת, אבל כל אחד אומר סגנון שלו, לא אומר סגנון של חברו. כן, לכן גם הוא הכין את עצמו לעשות חיבור כזה. ואחרי שמרן הקדים אותו, וחבר ספר בית יוסף, אז הוא כותב בהקדמתו, אז שהוא כמעט יגע להריק ולבהלה, כל מה שצרח כבר הקדים אותו, כבר נתפס, אז מה, יחזור עוד פעם ויפיס דבר כזה. לכן היה מוכרח לגנוז מה שכתב, ורק הביא, הוסיף את הדברים שמרן לא כתב אותם, כמה דברים שהוא כתב והביא מרבני אשכנז שמרן לא ראה אותם, אז הוא עשה דרכי משה, ספר דרכי משה, במקום בית יוסף, ספר דרכי משה, ומזה יצא ההגהה גם כן שכתב על שולחן ערוך. אלה מקורות של ההגהה, כולם מבוארים בספר דרכי משה. כמו שהשולחן ערוך, המקורות שלו הם מבוארים בבית יוסף. מספרים שמהריבל ויוסף בלב, זה שאמרתי שהוא היה גם כן ראוי לחבר חבור כזה, היה לו 60 תלמידים, שכל אחד ואחד היה גאון בכל השעת, בקי בכל השעת. וכל אחד מהם, במסכת אחד במיוחד, היה בקי בה. ולא היה כל השעת בשם רבי ראובן, רבי שמעון, רבי לוי, אלא מסכת ראובן, תגיד. זה מסכת שבת, תגיד, מסכת בבא קמא, כל אחד קורא אותו בשם המסכת, שהוא יודע אותה. שאותה מסכת הייתה שגורה על פי ביותר בכל השעת. וכל אחד יהיה מצוין בעיקר במסכת אחת. ולכן כשקוראים היו לוקחים טור, רבי יעקב על הטורים, חבי ספר הטור שלו, מבינים מקורות כל כך. אז הם קוראים ספר הטור, אחר כך אומר, הוא יודע איפה המקור, מהרב רבי יוסף בן לב, הוא יודע איפה המקור. באיזה גמרא הזאת, מה אמרו התוספות, מה אמר השיעי. אז אומר לו, מסכת בבא קמא, תקרא את הסוגיה הזאת. שבעניין זה. אז הוא אומר את כל הסוגיה, הוא אומר מה אמר השיעי, מה אמר תוספות, מה אמר הראש, מה אמר הר"ן, טוב, ממשיכים הלאה. אתה מסכת דבר מסיעה, תגיד כך וכך, כך זה הדרך. הוא קורא אותם לא בשמם, אלא בשם המסכתות שהם בקיאים בהם. וגזר עליהם שאף אחד לא הכניס ספר בית יוסף בישיבה שלו. למה? ספר בית יוסף, הוא אומר, זה בקיא גדול, מביא את כל הבקיאות, אז לא, ממילא זה מרשיל את ידיהם לטרוח שהם בעצמם ימצאו את המקור. יש לנו אב זקן, נפתח ספר בית יוסף, נראה כל שם מה כתוב, וגמרנו, כמה צריכים לטרוח. אז הוא אומר, זה ממעט את הבקיאות הספר הזה. צריך שילמדו וישקדו שכל אחד ידע על זה מעצמו, ולא שישמוך על שולחן אחרים. לכן גזר עליהם שלא יכניס לספר בית יוסף בשבעה שלו. והנה יום אחד לומדים בספר הטורים, רבי יעקב על הטורים אומר זה הלכה, ולא זוכר איפה המקור שלה. מאיפה הביא את זה, יעקב על הצורים? לא זוכר. הוא בעצמו לא זוכר, ותלמידים גם כאלה זוכרים. הם רבים שנער בחייה מנהים לו. לא יודעים. אוקיי, מה זה, בעל הצורים מביא את זה, דינים חדשים מלבו? מאיפה הביא את זה? אמר, תביאו בית יוסף נראה. תביאו בית יוסף, גמרא מפורשת, מסכת ראים דף עליוני. זה תקף נזכר, נכון? כתוב זה בגמרא. אמר, כנראה בשמיים אוהבים את בית יוסף. ורוצים שלחיס את בית יוסף בישיבה שלנו. כיוון שמתבטלה הגזרה, מתבטלה, תכניסו כבר בית יוסף, יש לכם משהו כבר. ובכן אמרתי, באתי לרמת הדשן, כשכתב את הנימוק, שבשביל ספק ספקה אנחנו מברכים על תפילת העומר, הוסיף עוד נקודה אחת. בפרט שיש פוסקים שאומרים שמצוות תפילת העומר בזמן הזה מדאורייתא. שהיא דעת הרמב״ם ודעת רבינו אבי העזרי, שניהם מסכימים לדבר הזה, ויש עוד, גם רבי שעיה מצרני מסכים איתם. אז כיוון שהם סוגים של דאורייתא, מצוות דאורייתא, חבל לבטל את הברכה שלה. הרבה אנשים, כשלא מברכים, גם את המצווה לא מקיימים. הברכה היא דוחפת אותם לקיים את המצווה. למשל, קורה כמה פעמים בא אנשים שואלים שאלות. אומרים להם, תעשה בלי ברכה. ואני יודע מה שהוא לא יעשה. בלי ברכה אני קורא שאני לא, זה לא מצווה. אם אתה מצווה, למה אני לא מברך? الحين كان ليش جلهم مصباح مين بورخيم نخيل كم دبرين كم شيء إفشار يخونين لعجل بهرخة شكل تاريخ لبريخ عديف שתעשה מצווה בברכה. לכן כותב גם כן בספר תבואות שור, הגאון בעל בכל שור. הוא כותב, עדיף לעשות מצווה להיכנס אפילו קצת בספק ולברך עליה. ולא לעשות מצווה בלא ברכה. לא טוב לעשות מצווה בלא ברכה. כותב ככה גם כן ביוסף חיים, כמה שהיה מחביר בענייני ברכות. כותב בספרו לפערים חלק ב' ומנזי, לגבי סומה שמברך על הטלית. כתוב ראיתם אותו, ושומעים תפילת סומה, ראיתם אותו, מה שיראה, וסומה הוא לא רואה. וכן, לכן יש פוסקים שאומרים, סומה פטור ממסטוטית. אבל, רוב הפוסקים חולקים על זה, הוא מרם פסק שחייב, אבל יש לנו ספק ברכות להקל, מה לעשות עם הברכה? יברך את עצמו מסטוטית או לא יברך? שאלו את הרב. אמר להם, כדאי להכניס את עצמו, אפילו שיש בזה קצת ספק, כדאי שיברך ולא יכניס, ולא ינוקיע ממנו את הברכה. שאם נוקיע את הברכה, גם במצווה חקשי זה דלפה. למשל קורה הרבה פעמים. קוראים. אישה מתעברה בהריון הראשון שלה, אחר כך הפילה. לא חזק המעמד הרבה זמן, הפילה. ואחר כך, עוד פעם נכנסה בהריון, בפעם השנייה, ברוך השם הביאה בן זכר. בעל לשאול, עושה פדיון או לא עושה פדיון? כשקדמה נולדה, אז אי אפשר לעשות עוד פדיון. אבל זה תלוי, אם העובר שהיה לפני חיל של נפל, אם הייתה בו צורה, צורה של פנים של בני אדם, אז כבר נתרקמו איברם, יש עליו תורת עובר. אז לכן, כשבא השני, השני פטור מפדיון, ככה דין. ואם אין, הייתה כמו חתיכת בשר בעלמה, עוד לא הספיק להתרקם יפה, אז הבן השני שיהיה, זה יהיה הוא הראשון כאילו, זה נקרא שם כמו פטר רחם, וחייבים לעשות לו פדיון בברכה. היא מחלוקת עצומה בספרי הפוסקים. הללו אומרים שכן חייב בפדיון, אלא היא לא חייב בפדיון. לגבי כשזו חקיכת בשר, לא נתרקמו האיברים שלו. אם נתרקמו האיברים, אמרנו שהוא פטור. אבל כשלא נתרקמו האיברים, כמו חקיכת בשר בעלמא, אז צריך להשגיח. לכן, כאן, שכל אישה ואישה, אם קורה לה חס ושלום דבר כזה, בהריון הראשון שלה, היא מפעילה. אז צריך שתבדוק את זה, לפעמים באה איזה אחות, מטפלת בה, לוקחת וזורקת את זה ישר לשירותים וגם התעסק. לא, צריך לראות אם יש בצורה, אם בצורה. כי יש נפקה מנה בשביל הבן שיבוא אחר מכן. אולי יהיה בעזרת השם בן זכר אחר כך. אם יהיה בן זכר, אז הוא מנסה חשש לפדיון, תלוי. אם יש לו ריקום איברים, יש לו צורה של פנים, של גרגיים, רגליים, אז כבר תרקמו איבריו, אז כבר הוא עובר. לכן, כשיבוא אחר כך הבן שלי, הוא פטור. זה לא קשה כמו פטר רחם. אבל בדיוק כמו חתיכת בשר בעלמא, לא תרקמו עדיין איברים. אז צריך לעשות, פדיון לשני, לבן השני, בברכה. אז על הנקודה הזאת, אם לא תרקמו האיברים, ונולד אחר כך בן זכר, בזה יש מחלוקת של פוסקים. מרן בבית יוסף, הביא זורר ביוסף קולון, מהריקו, אחד מגדולי הפוסקים בזמנו, מהרי קולון, שהוא כותב שצריך לעשות פדיון בברכה. לפי דעתו של מרן, מרן הביא אותו הלכה למעשה. אבל חלקו על זה בספר חכם צבי, שלוש תשובות חכם צבי, שלוש תשובות שבות יעקב, חוקם על זה. אבל בא הרב חידה ודחה את הקושות שלהם בספר חיים שאל, והעלה המסקנה שלו כמו דברי מרן. דהיינו שצריך לעשות פדיון בברכה. אם הראשון לא הייתה לו רקום איברים, לא הייתה לו צורה, אלא כמו חתיכת בשר בעלמא, אז הבן שיראה ויוולד אחר מכן, חייבים לעשות לו פדיון בברכה. וכשזה, יש רקום איברים, ספק, אם יש רקום איברים, ספק, אין רקום איברים, כגון שלא ראו טוב, אז עושים פדיון בלי ברכה. ותמיד, כשאני אומר, תעשו פדיון בלי ברכה, אני לא רואה אחר כך שהם לא עושים בכלל. בלי ברכה, כל המצרים חושבים אותה הברכה. כשאין ברכה אז לא נו, אז מה אני אומר להם? כדי להפיס את דעתם, כשיש ספק, כדי שלא השגיחו טוב, לא ראוי, אם יש תורת איברים או אין תורת איברים, אז אני אומר לו, תשמע, אתה צריך לעשות פדיון, ואתה צריך ללבוש חליפה חדשה או חולצה חדשה לפחות, ותברך שהחיינו, תזהר, תברך לכם, ותכוון לפתור את הפדיון. כששומע שיש שהחיינו, שהחיינו וקיימנו, אז גמנו. אז זה טוב, יש איזה ברכה כלשהי. אם לא, מה, ילך אחרי, אני כוחה רק שלם לו כסף, בלי ברכה, מה, כן, מה, זה זכר למקדש, מה יעשה בלי ברכה? אבל כשאם לו חלצה, אם שיחיינו, זה קצת מרגיע אותו. אז הרבה פעמים שהברכה היא גם כן משפיעה על עצם המצווה. בכל אופן, זה מה שכותב את המתי דשן, הועיד ויש סברה של הרמב״ם, וגם רבינו אבי העזרית, שעצם המצווה של ספרת עמי בזמן הזה סוברים שאין זה אולי איתה, אף הכי שרבים חולקים עליהם, זה מועיל גם לגבי הברכה, ולכן צריך לברך על ספרת העומר, כשיש ספק ספקה, בצורו ספק ספקה. זה מה ספק ספקה? ספק אחד, שמקן ברך אמש או לא ברך, זה ספק אחד. ספק שני, של מחלוקת הפוסקים, שיש אומרים שכל אלה מצווה בפני עצמה וצריך לברך, ויש אומרים תמימות תהיינה ולא צריך לברך, אז כשיש לך מחלוקת של פוסקים, בצורו ספק של מציאות, אז אומרים שיכול לברך. מכאן שספק ספקה בברכות בעלמה, לא צריך לברך. רק כשיש לך עוד צירוף אחד שהמצווה היא דאורייתא. אבל כשהמחלוקת היא בברכות בלבד, שהם דרבנן לכל הדעות, ואין לך דבר של מצווה דאורייתא, אין לך שום צירוף של מצווה דאורייתא, אז גם בספק ספקה לא מועיל. ניקח לנו דוגמה, למשל. עכשיו למשל, דב שותה קוסטי, מברך את הקוניה בדברו לכל הדעות. מה הדין לגבי ברכת מורה נפשות? הוא שותה קוס מלא שיש בו שעור רביעית ויותר. אבל יברך לך אחרונה מורה נפשות ולא יברך. בזה יש כמה ספקות וספקי ספקות. נתחיל לומר אותם. הרמב"ם כותב, אדם ששותה, הוא כותב את זה לגבי מאכלות אסורות. אדם ששותה שתייה שהיא אסורה, נגיד שותה דם, שותה רביעית דם, דם שהולח, זה שעורו ברביעית, אז חייב קרת, וחייב מלכות, כי הם מצרו בו, היו שני עדים ומטרים בו, חייב מלכות. אבל מתנה שם התנאי הרמב״ם, באופן ששתה את הרביעית הזאת בבת אחת, כדרך השותים. אבל אם הוא שתה קצת ונח, שתה קצת ונח, לא שתה כשיעור שאדם רגיל, אדם בינוני שותה רביעית בבת אחת, זה לא מסתרם. אלא זה, כמו ששתה פסקי פסקי, כמו ששתה חצי רביעית היום וחצי רביעית למחר, זה לא מסתרם. יש לו עוון, אפילו חצי שיעור אסור מן התורה, אפילו רבע שיעור, אפילו כלשהו אסור מן התורה. אבל לגבי מלכות, השיעור שקבלו חכמים, דווקא שישתה אותו בתוך כדי שתיית רביעית בבת אחת. וכן נזיר ששותה יין, נזיר אסור לשתות יין, שותה רביעית יין בבת אחת, לדרך השותים חייב מלכות. כמו שכתוב שם, כל אשר יעשה מגפן היין, מחצנים ועד זג לא יאכל, שתייה בכלל אכילה, אם כן, יש לו שיעור רביעית בבת אחת. אבל אם שתה חצי רביעית, ושהה מעט, ואחר כך שתה את החצי רביעית השנייה, זה לא מסתרף, אלא דינו כמו ששתה חצי רביעית היום, וחצי רביעית מחר, עבירה עשה, עוון עשה, עוון יש לו, אבל מלכות לא לוקח. זה כל זה אומר הרמב״ם. בא הרעבד, שהוא בפדוקציה של הרמב״ם, והשיג עליו. זה לא נכון. אלא כשם שאם אדם אוכל איזו אכילה, מסתרף בכדי אכילת פרס, אף בשיעה מסתרף כדי אכילת פרס. מה זה פרס? זה ממש חצי כיכר בזמנם של רבותינו. היו עושים הכיכר, לפי דעת רוב הפוסקים דעת הרמב״ם, היה משקלו כשישה ביצים. כל ביצה זה 58 גרם או 60 גרם נאמר, חשבון עגול נאמר, 60 גרם. אז אם אנחנו אומרים שלושה ביצים, הכיכר היה שישה ביצים, חציו שלושה ביצים. זה פירוש פרס, פרס חצי, חצי פרשום פרוסה, חצי הכיכר. חצי הכיכר זה שלושה ביצים. שלושה ביצים זה 180 גרם, בערך אני אומר, פחות כמה גרמים, חמישה גרמים למעלה, חמישה גרמים למטה, אז אנחנו אומרים 180 גרם. אז אם אדם אוכל 180 גרם לחם, כמה זמן שוהה באכילתו, זה נקרא שמו אכילת פרס. אז אם אדם אוכל כזית, נגיד אוכל כזית נבלה, כזית טרפה, כזית חלב, מהדברים שהתורה עשה לאכול אותם, כזית חמץ בפסח, ואכלת כזית הזה, כמה ישהה בו ויסטרף? אם שהה בערך, כמו שאדם רגיל שאוכל 180 גרם לחם, יש בידו לחם, ואוכל את זה, כמה זמן זה לוקח לו? כך השעור הזה של הכזאי, של איש הזה שאחד, אם שהה בשעור הזה, לוקה, ואם שהה יותר מזה, לא לוקה. נגיד למשל דוגמה, דעת הפוסקים, דעת הרבה מהאחרונים, הם משערים שיעור אכילת פרס שזה שמינית שעה. שמינית שעה זה 7.5 דקות. הם אומרים ככה, אדם בינוני שיקח 180 גרם לחם, והוא אדם לא זקן ולא צעיר יותר מדי, זאת אומרת לא ילד, אלא אדם גבור בגבורתו, שאוכל אדם בריא ואוכל לחם עם לפתן, לא לבדו, עם לפתן זה יכול להיות יותר מהר, והוא אוכל 180 גרם, כמה זמן לוקח לו? בממוצע זה 7.5 דקות. אז כיוון שזה 7.5 דקות, אם האיש הזה אכל כזית של נבלה, של טרפה, של חלב, ושהבו כדי שיעור 7.5 דקות, אחד פחות מ7.5 דקות לוקח, שהה יותר מ7.5 דקות, נגיד 10 דקות, אכל זה לאט 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 ככה, אחר כך כיוון שהה יותר מהשיעור, זה כמו שאוכל חצי כזית היום, חצי כזית מחר, עבירה יש לו, אבל מלכות לא לוקח. זהו דעתו של הרמב"ם, אז גם לגבי שתייה. באכילה, הרמב"ם גם כן מסכים לזה. אבל המחלוקת שלהם בשתייה, מה הדין בשתייה? אז דעתו של הרמב"ם, אז גם כן זה, כי זה שיעור אכילת פרס. באמת, שזה מחלוקת של רבותינו בעלי התלמוד. בתוספתא, מפורש כדעתו של הרמב"ם. אבל הרמב"ם טוען עליו שהתוספתא הזאת היא לא נכונה להלכה, כי בגמרא בקריסות י"ג לא משמע כך. וכן הוא דוחק את תוספתא מפני התלמוד בבלי. כל מקום שהבבלי חולק על תוספתא, אנחנו אומרים שהבריתה הזו של התוספתא לא הייתה מקובלת בעיני חכמי בית המדרש, לכן לא הכניסו אותה בדברי תלמוד בבלי. אז כיוון שהתלמוד שלנו חולק, אז הלכה כמו התלמוד, והלכה כמו התוספתא. זוהי טענתו של הרמב"ם. אבל יש דוחים ואומרים אין ראיה מהגמרא שלנו הפך את התוספתא. הרב המגיד, שהוא מליץ יושב תמיד, הוא מסביר את המקורות של מרן. שמו היה רבי וידל דיאטולושה, ככה היה שמו. גאון עצום, חי לפני 600 שנה, חברו של הרן, רבי אלבסים. והוא כתב את המקורות של הרמב"ם, וכתב אותם בטוב טעם ודעת, לא רק מראה מקום ציונים בעלמא, אלא גם הסברות, גם עקרי שורשי הדברים. והוא מגן על דברי הרמב"ם, בדרך כלל הוא מגן על דברי הרמב"ם. וכאן גם כן הוא מיישב דברי הרמב"ם ודוחה את הגמרא שקרצות שאין ממנה ראייה. ועוד ראשונים יש סוברים כמו הרמב"ם, רבי יצחק בן גיאת, זה אחד מגדולי הפוסקים בדורו של הריף. היו חמישה יצחק היו באותו הדור שכולם, שזה שיעור של שתיית רביעית בכדי שתיית רביעית. לא בכדי אכילת פרס, אלא כדי שתיית רביעית. כלומר יש לנו, יש לנו שוני רב בין אכילה ובין שתייה. זה נפקא מינה. נפקא מינה לגבי יום הכיפורים. אדם שהוא חולה, והרופאים אומרים חייב לאכול ולשתות. אסור לו לצום ביום הכיפורים. אם לא חס ושלום, ייכנס לסכנה. אז הדין הוא שאוכל ושותה. אז כותבו הפוסקים, כדי להקל מעליו שלא ייכנס בייצור כרת, אף פי שהוא מותר, כיוון שהוא חולה, מותר לו לאכול. אבל כמו שיש בגמרא, מאכלים אותו הקל הקל תחלה. אז לכן, כשמאכלים אותו ביום הכיפורים, לא נותנים לו לאכול אכילה רגילה כרגיל, כמו שרגיל בכל יום הטחול, אלא נותנים לו פחות פחות מכשיעור. כמה השיעור של אכילה ביום הכיפורים, האוכל ככותבת חייב, ככותבת, זה תמרה גסה, תמרה גדולה, ולפי הדורות שלהם, זה 12 דרהם בערך, מעט פחות מקבצה בלא קליפתה. אז זה בערך 12 דרהם, שזה קרוב ל-40 גרם, קרוב, בקירוב, 40 גרם. אז אם אדם למשל לוקח 30 גרם, אז הוא בטוח שעדיין לא הוגיע לשיעור ככותבת. אז יאכל 30 גרם, 30 גרם, 30 גרם, יעשו לו זה פחות פחות מכשיעור, וישהה בינתיים, יעשה הפסקות בינתיים, לא אמרתי שזה לא מסרב, רק שיהיה בתוך 7.5 דקות. אבל בשביל שזה יום הכיפורים וחמור, אז אומרים לו, כל 10 דקות תתחיל פרוסה אחת. נגיד שמה, למשל בבוקר, ביום הכיפורים בבוקר הוא צריך לאכול. אז בשעה 8 למשל הוא מתחיל לאכול, עושים לו את זה, מכינים לו את זה מערב יום הכיפורים, לחמניות כאלה, עם הלפתן שיש בפנים, ביחד ושוקלים אותם, שכל אחת לא תעלה על 30 גרם יותר. לא 30, יותר מ-30 גרם לא. אז הוא לוקח בשעה 8, מתחיל לאכול. לוקח בידו הפרוסה, הוא אוכל אותה 3, 4, 5 דקות, כל אחת כפי שהוא רוצה. אחר כך מחכה קצת, לא מתחיל בפרושה השנייה, عاد يعملوا شو هذا كوت وحسي عملوا طبعا أختي مزيع عسل ذكوت أز هو خير حركة مش عثماني بعد فراء عود بخد رحمانية عشنية مش موني بعثريم رحمانية عشنية شيت كل ما شو صريح هذا اللي يقول يمولوا بحياة بسبوع عاكر شلو يتوب إن يتوب يقول إذا سكنا يبقى خير ما خير رجيل ولا تصير كل قصه بنوتك تبيت كله بس كان بلا بخي هو ادم شو خير وخير اللي هنا من زي عنا بمر بخا بخا وهو شو صريح لا يقول بس كان بيوم كبوري كان اخي مش اللي نتيم له ستيبل شو 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 ابا شي شيء يعسي ربح بين الدبكين كذا شيء لا يقول دي سر كامل إلو هيا زكوك وعرفين ولم لا ومكراح لأخر كراجيل إم لا حصل شلون مستكين وده ما خليه متوقع كراجيل אבל הם דוברו שרפים לא אכפת להם, העקף הוא שלא יצאו. אז אפשר שהוא יאכל פחות פחות מקשרות. אז ניתן לו פחות פחות מקשרות. זה לגבי אכילה. מה הדין בשתייה? מרן כתב, יש מחלוקת הפוסקים. בכמה תצטרך השתייה, אמרו שם שתות, כמה שעות שתייה ביום הכיפורים שחייב עליה כרת, אם שותה כמלוא לגמיו, זה 45 גרם. רוב רבעית. רוב רבעית זה כמלוא לגמיו, אז נשים לו פחות. לא הגיע לידי 45 גרם, אז עושים להגיד למשל 40 גרם, באדם בינוני. אז עושים 40 גרם, עושים איזה סימן נגיד בקוס, ושמים שם את המים, הגיע ל-40 גרם, אז שותה את זה, כמה זמן ישתה את זה? אם ישתה 45 בבת אחת, יתחייב כרת. אבל כמה ישתה? דעת הרמב״ם, יכול לשתות בהפסקות, אפילו הפסקה קטנה, בשתי 45 גרם, בשתי אותה חצי עכשיו, ינוע מעט, ואף פעם ישתה את החצי השנייה. וזה לא מסתובב, מפני שיכול להיות שזה רביעית בבת אחת, ולא שתה רק בבת אחת. לדעת הרמב"ם, לא, זה כן מסתובב עם זה בתוך כדי אכילת פרס. אם זה בתוך שבע דקות אחת שתה את זה, הפסיק אפילו שהפסיק מעט בינתיים, זה לא כלום, זה חייב עדיין. אז כתב מרן, טוב לחוש סברת הרמב"ם. הוא דעתו כמו דעתו של הרמב"ם. מרן פוסק לדעתו של הרמב"ם. בין לגבי אכילה ובין לגבי שתייה. אכילה בכדי אכילת פרס, שתייה בכדי שתיית רבעית. כן, אמרנו כבר את המחלוקת הזאת, ואמרנו מה שיש נפקא מינה בזה. נפקא מינה גם כן לעניין מצוות. אנחנו אוכלים מצה בליל פסח, אנחנו אוכלים מרור בליל פסח. כמה השיעור של האכילה שתסרף, לא יוכל לאט לאט כל כך, עד שיעבור זמן יוצא בשבע דקות וחצי בכזית אחד שהוא אוכל. הכזית צריך לגמור אותו בתוך שבע דקות וחצי. אבל הוא אוכל מעט ומחכה, אוכל מעט ומחכה, כמו שהוא זקן מסכן. טוב, זרזים אותו, חביבי. צריך לאכול את זה תוך שבע דקות וחצי, תוך כדי אכילת פרס. אם לא, זה לא מסתרף. כמו שאכל, חצי כזית הלילה וחצי כזית מחר. זה לא שווה כלום. אז אני גם כן, לעניין המצוות, כמו שאנחנו לומדים לגבי איסורים, הוא עדיין גם כן לגבי מצוות. לכן גם כשאדם שותה ומברך ברכה אחרונה, אנחנו חושבים בסברת הרמב״ם שמרן פוסק כמוהו, ושותים רביעית בבת אחת. נגיד למשל שותים כוס של הבדלה. כוס של הבדלה צריך אחר הברכה האחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. אבל צריך שישתה רביעית בבת אחת. לא יפסיק בינתיים, אלא ישתה את זה בבת אחת. בלי הפסקה. שיב ישתה מעט. ונוח, רק ישתה עוד פעם. זה לא שווה כלום, זה לא מסתרף. אז אין ברכה האחרונה. צריך לשתות רביעית בבת אחת. כי כהלכה, מרן פסק את דעת הרמב"ן. כדאי לומר. עכשיו לגבי תה. התה הזה, אדם שותה אותו פסקי פסקי, אף אחד לא שותה תה רביעית בבת אחת. במקרה שככה, נגיד למשל שהתה קר, בשתה רביעית בבת אחת, כמו שאדם שותה כוס מים, צריך לברך ברכה אחרונה. אבל אנחנו מדברים בתה חם, שותה אותו לאט לאט, מפסיק באמצע. לדעת הרמב״ם, זה לא מסתרף, אין ברכה אחרונה, צריך לברך ברכה אחרונה. לדעת הרמב״ם, כן מסתרף. הוא שתה את זה תוך כדי שבע דקות, שותה בזה, תוך שלוש, ארבע דקות כבר גומרים את זה. כדי לעשות שער הבא, צריך לברך ברכה האחרונה. זה ספק אחד. אבל יש עוד ספק שני. פוסקים רבים סוברים שכל המחלוקת הזאת של הרמב״ם והרמב״ם היא רק לגבי איסורים. הלוא הם דברו לגבי איסורים. כמו נזיר ששותה כוס יין, שאסור לו, או כמו שאמרנו גם כן שותה משקיעים אחרים, דם, דברים כאלה. אבל הפוסקים לא דברו לגבי ברכת הנהנים. לכן כותב כנסת הגדולה ובחיים בן ישראל ובניסטי הרב החביב היו קוראים לו החביב ראשי תיבות הרב חיים בן ישראל ובניסטי הרב כנסת הגדולה הוא אדם גדול היה פסקן גדול הוא אומר הוא מחלק בין שניהם לכן הוא אומר קוסטי זה לא שייך זה ברכת הנהנים סוף סוף סבע גרונו מהשתייה מלא את הבטן שלו מהשתייה מהאכילה אז מה אכפת לי אם שהה כדי כחלת פרס או לא שהה? מה אכפת לי אם שהה כדי שתייה צבאית או לא שהה? לעולם צריך לברך ברכה אחרונה. זו ידעתו, אבל חולקים עליו רבים. רבים אומרים לא, כמו בדיני, כמו בדיני אסור והיתר, כך דיני מאכלות אסורות, כמו בדיני מאכלות אסורות, הוא הדין הכל ברכת הנהנים. שגם ברכת הנהנים ככה דין. צריך שתייה רבעית בבת אחת, אם לא, אין ברכה אחרונה. טוב, זה מחלוקת שנייה. מחלוקת שלישית, יש אומרים שכל זה מדובר, אדם ששותה כוס יין או שותה כוס מים, שהרגילות הוא לשתות רבעית בבת אחת, והוא שינה מהרגילות, לכן כותב הרמב"ם שזה לא מסתרם. אבל אם אחד שותה כוס תה, כוס תה חם מאוד, אין דרך בידי אדם לשתות תה והכביד את גרונו, הוא שותה את זה לאט לאט, כרגיל, כיוון שדרכו בכך, אז מסתרף אפילו שלא שתה את זה בתוך כדי אכילת, בתוך שתיית רבעית או יותר. אז עוד, זה עוד מחלוקת. נמצא שיש לנו כמה ספקות וספקי ספקות. שמהלכה כהרעבד, שגם השוטה יכול להסתרף כשזה בתוך שעור כדי אכילה. גם שתייה שעורה כאכילה. דנו משתרף בתוך כדי אכילת פירה, זה משבע דקות וחצי. אם תומצא נאמר שלא, שלא ככה הלכה, אולי הלכה כמעט זה אמר, שכיוון שזה דבר חם, שדרכו, דרך שתייתו לאט לאט, פסקי פסקי. אז גם כן נאמר כך, כיוון שיש לנו ספק ספקה, מה עושים אנחנו? יברך או לא יברך? יש באמת, חתם סופר, אומר שהוא היה נוהג לברך ברכה אחרונה. למה היה סובר על פי הסברה הזאת? מכיוון שהתה דרכו לשתות אותו לאט לאט, תה או קפה, זה אותו דבר. שותים אותו לאט לאט. אז לכן אם שותה רביעית, שרביעית אפילו שזה לא בבת אחת, צריך לברך ברכה אחרונה. כך היה נוהג גאון חתם סופר, כך היה נוהג מהרב שיק תלמידו, רבי משה שיק גם כן תלמידו, הוא כותב גם ככה, וגם כן בעל מנחת חנוך, כך היה סובר. מגוני אשכנז ככה נוהגים. ויש עד עכשיו מהתלמידים שלהם או מהחסידים שלהם נוהגים כדבריהם. אבל אנחנו נוהגים לא לברך ברכה אחרונה כדעת מרן הרב חידה. וכך גם כן הסכימו הרבה אחרונים שלא לברך. כי שבע תעשה עדים. למה יש ספק ספקה? כשיש ספק ספקה למה לא תברך? כמו שאמרתי, כל ברכת מורה נפשות היא מדרבנן. למה אנחנו צרפנו ספק ספקה בדין ספירת העומר? מפני ששם יש מצווה, מצווה ספירת העומר. והמצווה יש מדעמה גם כשזה דאורייתא, זה מוסיף חיזוק לדבר. אז לכן, כשיש לך ספק בעניין הברכה, אז עושים ספק ספקה ומברכים. לא כן בדבר שכל כולו כולו מדרבנן, אין ברכת בורא נפשות דאורייתא, אלא כולו דרבנן. לכן, בשביל זה, אפילו שיש לנו ספק, ספקה הוא ספק ספקה, לא מברכים ברכה אחר. כמובן, כל זה כשאמרתי, כששותה את זה, פסקי פסקי. אבל אם חיכה עד שנתקרר קצת התה, בשעתה רביעית ובת אחת, צריך לברך בו לנשות. הדין הזה שייך גם כן אם אדם שותה משהו קר, משקה קר מאוד בימות החורף, בימות הקיץ, שותה נגיד איזה סודה או גזוז או איזה דבר, וזה קר מאוד, והוא שותה את זה לאט לאט. קשה לו לשתות הרבה בבת אחת, וכן הוא שותה את זה לאט לאט, מתענג בו, גם כן לא יברך ברכה אחרונה. כל דבר שדרך שתייתו, לא מתחשבים שדרך שתייתו לאט לאט, אלא כיוון שלא שתה רביעית ובת אחת, לא יברך ברכה אחרונה. ושוב שספק ברכות להקל, ואף על פי שיש בזה ספק ספקה, לא יברך. ולכן הוא אדיר אדם ששותה למשל תלחת מרק, ולוקח בכף ושותה, כף, לוקח בכף ושותה. אז הכף היא לא אמא שעור רביעית ובת אחת, הכף היא פחות מרביעית. כיוון שהוא שותה לאט לאט, פסקי פסקי, לא שותה רביעית בבת אחת, אין על זה ברכה אחרונה. אלא אם כן, לקח את המרק, קרר אותו קצת, אפילו שהוא פושר, שם אותו בתוך כוס, ולקח את הכוס ושתה ככה מרק, טוב, צריך לברך ברכה אחרונה. למה שותה רביעית בבת אחת, כמו כל משקה. כל משקה אשר ישתה. אם שהה בו פסקי פסקי, אין על זה ברכה אחרונה. אבל אם שתה אותו בבת אחת, רביעית בבת אחת, אז יש ברכה אחרונה. לכן במוצאי שבת, זה שעושה הבדלה, טוב שיזהר שישתה רביעית בבת אחת כדי שיברך על זה ברכה אחרונה על הגפן ועל כל הגפן. גלידה שאדם אוכל, אין על זה ברכה אחרונה, כנראה שאין דרך לאכול את זה רביעית בבת אחת. וזה אין דינו כאכילה. אכילה, גדר של אכילה כשאדם נועס את הדבר. ויכניס אותו בפה שלו וצריך לעוס אותו קצת, ללחוץ בפה שלו. אבל אם זה נובע, תקף מיד זה נבלע. אדם שם בתוך גלידה, מי זה לועס גלידה? این زیبا پیش دارم به همه شیمه شو نماز من خوام شده پی و نماز و خود شکل دیکن که شما کشتیگر لکه ماخیلا بخیر افروش و لکه گویه ملی گلیده بخیر تو کلو اشهر مصیح گویه بیادو یه لی عابد دونکه بخیر گویه تو کلو افا فکر این برخ آخرونه یش باری بایی افا لو اخد تازم بوات احد شتا زیل حتا لکه حدی بکپیت بزی سورا شهید از دخین زیل که شما פחות, לא נקרא שהוא מסתרף לשעור רביעית, כיוון שהיה שתה את זה פסקי פסקי, לכן אין על זה ברכה אחרונה. יש מחלוקת אם מברכים על גלידה, כשמביאים אותה בשעות הסעודה, לפני ברכת המזון. יש כאלה נוהגים, כשמקומות מסיבות, בסעודות גדולות, אז בסוף האכילה, בסוף הארוחה, מביאים לכל אחד גביע של גלידה. בכלל יברך על זה שהכל יהיה בדברו או לא יברך. אם נאמר שדינו כאכילה, אז צריך לברך, שהכל יהיה בדברו, כמו שאתה לוקח, נגיד חתיכת סוכריה, או סוכר או סוכריה, ואתה לוקח, אתה מברך, צריך לברך עליה, אי אפשר לאכול בלי ברכה. אבל אם תאמר שזו דינה כשתייה, וכיוון שאתה לא לועס את זה, דינה כשתייה, אז כמו שאדם שותה כוס מיץ או כוס אחר ששתה באמצע הסעודה, לא מברכים עליו, חוץ מיין. כל המשקים כולם אין מברכים עליהם אמצע הסעודה, שכולם באים לרבות את האדם, אי אפשר להאכילה בלא שתייה, אז זה כמו תפה למאכל. חוץ מיין, שיש לו חשיבות מיוחדת, אם אדם שותה באמצע הסעודה יין, צריך לברך בורף על הגמל. אבל שעל כל המשקים כולם, אדם לא מברך עליהם. אין צורך לומר דבר שבא מחמת המזון, כגון מרק, אלא אפילו דברים ששותה אותם ככה בשתענוג. קפה או תה מביאים לו לפני ברכת המזון, ודאי שאין מברכים על זה, לא שהכל ולא שום דבר, אין על זה ברכה. מכיוון שכל המשקים שאדם שותה בסעודה, הם באים כתפילה לגבי הפת שאכל. הוא אכל פת, ברכת המוציא, כמו שפתרה כל המעדנים שאכל בתוך הסעודה, אם אכל אורז או אכל סלטים או אכל כל מיני דברים, הם נפטרים, אפילו שהוא לא אכל אותם, לא לפת אותם עם פת, אבל אכל אותם לבדם. או אוכל בשר, או אוכל דגים, כל זה לא צריך לברך עליהם. למה? שהפת פותר אותם. אז הוא הדין גם כן, כל המשקים, כיוון שאי אפשר להאכילה בלא שתייה, אז לכן גם המשקים נפטרים בברכת הפת. חוץ מיין, שיש לו חשיבות מיוחדת. אז מדובר שהגלידה דינה כדין משקים, אין דינה כדין אוכלים, אז גם כן לא צריך לברך עליה. אבל מדובר לא, לא, יש בזה מחלוקת של רבני דורנו, אם יברכו על זה או לא יברכו על זה. אם אפשר, יכול להשאיר את זה אחרי ברכת המזון, אחרי ברכת המזון יוכל לברך עליה לבעל לכל הדעות. אבל אם אי אפשר לא, זה הולך ולמס, תקף ומיד, בפרט לזמן החום, ואי אפשר לשאיר את זה אחרי הסעודה. אז שתי את זה בלי ברכה, ספק ברכות להקד. אז דינה כדין שתייה, לא יברך עליה. לבן למשל, דינו כדין שתייה, אין דינו כדין אכילה. גם כן לבן, לא צריך אדם לעוס את זה כדי שיהיה. אז זה תלוי בדבר שאדם צריך לחוץ, כל הפחות בחיך שלו, עד שיבלע את זה, נגיד גבינה רכה. צריך לחוץ קצת בחיך שלו, זה ככה לא בולע, זה לא כמו שתייה. אז זה הכל תלוי אם צריך, אפילו לא בשיניים, אפילו שהוא דרך החיך, הוא לוחץ על זה עד שהוא בולע על זה. אם לא, זה לא, לא הולך לו, אז זה נקרא שמו כאכילה. אם לא, נקרא שמו כשתייה. לכן אם אדם למשל לוקח, נגיד פלח של פלחים של תפוזים, ולוקח אותם, מוצץ אותם, שם אותם בין השיניים שלו, מוצץ, 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 אחר כך שופך את זה. לא לוקח, זה לא הכניס את זה בתוך הפה ולועס את זה כדרך בן אדם שאוכלים תפוזים, אלא הוא רוצה רק למצוא את המיץ שלו. אין לו אולי מסחטה או עצלן, לא רוצה לשחות, אז מכניס את זה בין השיניים שלו, הוא מוצץ את זה ואחר כך שופך את השאר. אז מציצה הזאת מדינה, אכילה או שתייה, יש בזה מחלוקת. אם אחד היה שותה מיץ של תפוזים, מה מברך עליו? שהקונייה בדברו. זה לא מברך בו לפרי העץ. למה? מפני שהוא לא אוכל אותו, הוא רק שותה את המיץ שלו. ותמיד כל המשקים של הפירות, ברכה שמה משתנה לגריעותה, וברכתם שהכל יהיה בדברו. אם אחד סוחט תותים, ומהתותים האלה לוקח את המיץ שלהם ושותה, או סוחט גזר במסחטה. משהו, מה מברך על המיץ שלהם? שהכל יהיה בדברו, לא מברך בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ. כל המשקים של הפירות יורדים מגדולתם אחרי הסחיטה שלהם, וברכים עליהם שהכל יהיה בדברו. חוץ מיין ושמן. יין, זה של אשר יצא מגפן היין, וזה גם כן שמן זית, אז יש להם חשיבות מיוחדת. ושמן זית בלב הכי לא מברכים עליו, אין עליו ברכה, לפני שהוא מזיק לאחד מהאיברים. אפילו שהרופאים אומרים שיש בזה תועלת, וכוח החריפות שלו של השמן, אם יש לו איזה אפרורית או אבן בכליות, זה שוחק אותם, זה מוציא אותם. כן, הרבה אנשים שיהיה להם אבנים בכליות, עשו צילום ואמרו נטוח, אמרו בטיח, אז שמו קצת בתוך הסלט, כל פעם שאכלו סלט, שמו בתוכה שמן זית, כף, שתי כפיות, לוקחים שמן זית נקי, יש ערבים כן עושים את זה, כן? מביאים שמן זית, וזה יש בו סגולה גדולה, זה שוחק, שוחק אם יש אבן, וזה הולך לו, לגמרי, לא צריך, לא נטוח ולא שום דבר. במקום שתחלו את הבטן שלו, יש שתי כמה כפיות של שמן זית, סוף סוף. זה אמנם זה קצת לא כל כך טעים, קצת מריר, אבל מה יש, זה רפואה, מה יש, אדם יש שתי, שים את זה לכל הפחות במאכלים, ירגיל עצמו בשמן זית. היום אף אחד לא שותה שמן זית. כל מיני מסתמכים על שאר שמנים, כל מיני שמנים. שמן סלונות, שמן דגים, שמן פקעות, עושים שמן סויה, שמן בויה, וזה עושים כל מיני שמנים. אז שמן זית אמרתי לא מברכים, אף על פי שיש בו תועלות הרבה, אבל רבותינו ידעו בחוכמתם שזה מזיק לעבר מהאיברים, אנחנו לא יודעים מה, אפילו מרופאים גילו לא, זה לא מזיק, לא שומעים להם, הם לא יודעים, הרבה דברים לא יודעים כמו שרבותינו ידעו. רוח השם דיבר בם, מלטו על לשונם של רבותינו. לכן לא מברכים על שמן זית כלה, אלא כן, שם אותו עם הנגרון, שם הגמרא אומרת, זה משקים כאלה, מי שלקות, ושם בתוכם שמן, והרוב הם מי שלקות. אנחנו לא רגילים בזה. הגמרא אומרת, באדם שכואב לו הגרון, אז ייקח מי שלקות, ויערה בו שמן זית, וישתה אותם, יעבור לו כאב הגרון. כן. טוב, זה היום לא רגילים בתרופות כאלה, אז זה לא למעשה. בקיצור, שמן זית ירד מעל הפרק, מכיוון שהוא מזיק לאיזה עבר מהאיברים, לכן אין ברכה עליו. רבותינו לא תקנו ברכה על דבר שהוא מזיק. יש בני אדם שיש להם סכרת למשל, כל דברים שהם מתוקים, הם נבדלים מהם, מתרחקים מהם. במקרה אדם שקצת לקחת חתיכה קטנה, זה מזיק לו. יברך על זה או לא יברך? יברך, חייב לברך. כלומר, לא, זה מזיק. זה דבר שהוא מזיק לכלל האנושות, וזה אמרו רבותינו שלא יברך. אבל כשזה דבר בריא לכל העולם, אלא יש אנשים מיוחדים שהם יש להם את העניין הזה של סכרת, אז נפרים שלא לאכול דבר שהוא מתוק או לשתות דבר מתוק. אז לכן במקרה שרצו לאכול משהו ממנו, מברך עליו. לא מתחשבים באיש פרטי על כל נקודה ונקודה, אלא זה מדברים בדרך דבר שהוא כללי לכל הציבור. אבל כשכל הציבור טוב, אז לכן יכול לברך עליו. לכן אדם ששותה בליל פסח, יין, כתוב שולחן ערוך, אפילו שהוא מזיקו, היין מזיק אותו, חייב זה לשתות ארבע כוסות, לברך עליהם. איך לברך עליהם? אבל זה מזיק. זה כמו שאמרנו, היין בדרך כלל הוא לא מזיק. רק לאיש הזה המסוים מזיק לו, לכן שזה צריך לברך. אז זה אמרתי, ביין, דבר שיוצא מגפן היין, יש לו חשיבות מיוחדת, ברך עליו בורך לגפן. שמן זית ירד מעל הפרק. שאר כל המשקיעים השתנו לגרי אותה. מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו בלבד, ככה נהיה, כל המשקים. עכשיו, גם כן אדם שהוא מוצץ עץ התפוז בין שיניו ומוצץ אותו, אז כמו ששותה מיץ, כמו ששותה מיץ של תפוזים, מה מברך? שהכל נהיה בדברו. אז לכן לא יברך בורא פרי העץ. מתי צריך לברך בורא פרי העץ? אם הוא לא רק שם אותו בין השיניים ומוצץ אותו, אלא לוקח אותו מעט לועס, 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 אחרי שלועס, לוקח מפיק ממנו את כל המיץ, אחר כך לוקח את זה, פולט את זה וזורק את זה. זה כן צריך לברך בורא פרי העץ. למה צריך סוף הוא לעץ אותו? אז עדיין הוא היה עדיין תורת פרי עליו. לכן כשמו בורא פרי העץ. הוא לא יכול לברך שהכל נהיה בדברו. ואת הדבר לגבי ברכה האחרונה, אחת אל יביה. אם האיש הזה לא לעץ את הפרי, שם אותו בשיניו ומצץ, מצץ, מצץ, צריך שישתות רביעית לבת אחת. ואיך יכול להיות לבת אחת? זה לא יכול להיות דבר כזה. אז אין ברכה האחרונה, לא יברך. אפילו עשה ככה, לקח שניים שלושה תפוזים, יש לו הרבה ברוך השם בשפע, ולקח, ושם בין השניים שלו, וככה גמר שניים שלושה תפוזים בצורה כזו. ודאי שהיה שם רביעית מהמית, אפילו אכילו, לא מברך ברכה האחרונה, כיוון שלא היה דרך אכילה, אלא דרך שתייה. ודרך שתייה, אין ברכה האחרונה, רק כשזה רביעית בבת אחת. אבל אם לא עשה ככה, אלא לעס לעס והוציא, לעס לעס והוציא. אם תצרף את כל המית שהוא לקח אותו, יש בו שיעור של כזית, כמו של רבעית, של כזית, כמו שזה הלך לנעיסה, נעיסה זה בכזית. אז ברך ברכה האחרונה, בואי למשות. אתה שותה הנגרון? מה אתה רוצה ממני? כששתה הנגרון, שאל אותי. טוב. خين نحضر عليهم شدانو حنو بعلينا سفرة عمر هم يسيم شام الكل ذي هبينو דרך אגב, לגבי כל ספק ספקה בעליני ברכות, שאנחנו לא סומכים על ספק ספקה בשביל לברך. אלא אפילו שיש ספקות, וספקי ספקות אומרים ספק ברכות להקל. וכל זה מפני חומר אסור ברכה לבטלה. מה שאיכן, לגבי מצווה שיש בה מצוות עשה מן התורה, אפילו לא מוסכם שמצוות עשה מן התורה, אלא מחלוקת אם יש מצוות עשה מן התורה, אז מתחשבים כשיש ספק ספקה, כדי להטעין אותו ברכה שצריך לברך ולא ישחרר עצמו מהברכה כיוון שיש הקופנים ושאת עשייה מן התורה אז כאן גם כבני ספרת העומר אף על פי שנפסקה הלכה כמדע אמר שספרת העומר בזמן הזה מזרבנן כך פסק מרם, שולחן ערוך כך דעת רוב הפוסקים, מעיד הר"ן בסוף מסכת פסחים שרוב הפוסקים סוברים שספרת העומר בזמן הזה מזרבנן כיוון שאין לנו קומן עומר אז מלא הספירה רק מזרבנן כך מעיד הר"ן, הר"ן נאמן עלינו, ובאמת לפי מה שאנחנו רואים גם כן, התוספות ככה סוברים, תוספות במנחות סמכווה וגם במגילה כף, אותו דבר כותב הראש בסוף מסכת פסחים, ואותו דבר כותב הרשב"א בתשובה, שזה דרבנן. לכן הוא כותב שמצד הדין מותר לספור בספק חשיכה, רק המדקדקים מחכים עד שיצא את הכוכבים. אם היה דבר שהוא דאורייתא, דאורייתא אסור לספור בספק חשיכה. למה זה ספק? במסעשה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, צריך לחכות עד שיצא את הכוכבים. אלא שהוא סובר מעיקר הדין, ספרת העומר היא מדרבנן, לכן מותר לספור בבין השמשות, אלא שהמדקדקים מחכים עד שיצא את הכוכבים, מוצאת איזו חובה של כל העלמא. וכן, וכך דעת גם כן הרשב"א מבעלי התוספות, בין השמשון בר אברהם, כפי שכתבתי, אמרתי לכם שיש ספר, כתב רסאיל, שיצא לפני 100 שנה. יש מחלוקת שם הרבי מאיר הלוי בטלטולה עם רבינו שמשון בר אברהם בעלי התוספות רבינו מאיר סובל דאורייתא והרשב"א בעלי התוספות סובל שזה מדרבנן כן, כמו שאמרנו, רוב הפוסקים של על העין סובלים שזה מדרבנן אחרי גם מרן פסק שזה מדרבנן אז כיוון שזה פירוש באמת ככה סובלים כיוון שסוף סוף לא יצא הדבר בידי מחלוקת בדעת הרמב"ם ורביה שזה דאורייתא לכן מצרפים אותם לספק בצירוף ספק ספקה, ואז מברכים. נבוא עכשיו לדבר בנוגע לנערי ישראל שהגיעו לגיל בר מצווה בתוך ימי ספרת העומר. מה דינם אם יכולים להמשיך לספור ספרת העומר בברכה או לא? נגיד למשל, ברוך השם נולדים מפסח עד עשרת, כל יום צריכו לצלוב בבתי חולים, בפרט יוסף כמה לידות. כל יום יש כמה לידות. ובתוכם כמה זכרים שחייבים לצאת ספרת העומר. נשים פותרות בספרת העומר, כמו שזה זמן גרמה. מדברים אנחנו לגבי זכרים. עכשיו זה הילד הזה, נולד בראש חודש אייר, יגיע להיות בר מצווה בראש חודש אייר. נולד בה אייר אחרי 13 שנה, יהיה בר מצווה. נולד בבר אייר, בזין אייר, כל אחד כפי אותו היום שלו. ביום שנולד הוא נעשה בר מצווה, ביום שנולד. ולא צריך לחכות מעת לעת, מה שאומרים 13 שנה ויום אחד, אין הכוונה עוד יום אחד. באותו לילה שהוא נולד, זה נקרא שמו, נכנס הלילה אפילו דקה אחת מצאת הכוכבים, אחת מצאת הכוכבים, זה נקרא שמו יום, דק שנה ויום אחד. לא צריך יום תמים שיעבור עליו. אמנם יש בזה מחלוקת הפוסקים, אם צריך להיות מעט לעט, לפי שעות, או לא מונים לפי שעות. דעת השאלתו דרבה חי גאון, צריך לכתוב בדיוק ביום שהוא נולד, באיזה שעה הוא נולד, בערך באיזה שעה נולד. באותה שעה בדיוק, באותה שנה שהוא יהיה במצווה, אז לפי אותה שעה בדיוק כבר, מאותה שעה יהיה כבר במצווה. כלומר, צריך 13 שנה, באותו היום, באותה שעה, באותו רגע שהוא נולד, אם רושמים את זה, אז הוא באותה שעה נכנס לבר מצווה. קודם זה קודם בר מצווה. כך דעת שאותו דרבה חי גאון, כך קודם גם כן מהרי מברונה, ובישראל מברונה בתשובה, שאומרים כך גם כן ראה מהתוספתים טוב. אבל לא כן דעת הרמב"ן והרשב"א, הרשבית ובינו הרשבש במסכת נדדת מבזיים, שם בחידושיהם של הרמב"ן, הרשב"א, כותב במפורש שאנחנו לא צריכים לבנות שעות, אלא מונים רק את הימים, נגמר שנת 13, מיד את חייו להיות במצב, אפילו בלילה אחרי דקה אחת מסת הכוכבים. וכמו שאמרתי, הרמב"ן, הרשב"א, הרשבית, הרשבש ומעידים גדוליה האחרונים שכך פשט המנהג בכל תפוצות ישראל. כך כותב הבית חדש בתשובה, כותב מגן אברהם, כך כותב בספר שבות יעקב שכך פשטה הוראה בכל ישראל, כך כותב הרב חידה בספר מחזיק ברכה, כך כותב רבי ישמעאל הכהן בספר זרע האמת. בקיצור, כל הפוסקים שלנו ככה הסכימו, זה רק דעת השאלתות, רב חי גאון. אף אפי שמהר"ן בן חביב כתב איזה דבר כמו דעת שאלתות, אבל לא ככה לך. אני אחר כך אזכיר את דבריו של מהר"ן בן חביב. ובכן, כפי שאמרתי, ילד שנולד נגיד בראש חודש אייב, משל, באלף אייב, אז בליל אלף אייב, דקה אחת אחרי תשעת הכוכבים, אז נעשה בר מצווה. הוא חייב בכל המצוות שבתורה. חייב בקריאת שמע, חייב בכל המצוות דאורייתא. נעשה כבר בר מצווה. לפני כן היה רק מזור חינוך, מצווה לחנך אותו, אבל לא היה חייב במצוות. עכשיו נעשה חייב מהתורה. עכשיו ילד הזה, נגיד בראש חודש אייב, הוא נגיד בר מצווה, אבל הוא...